סימן תא סעיף ה', כלים שמשתמש בהם בחמין כפי תשמישן הכשרן. אם תשמישן בכלי ראשון, כגון כף שמגיסים בו בקדרה, צריך להכשרן בכלי ראשון, ואם תשמישן בכלי שני, הכשרן בכלי שני. וכלי שמשתמשים בו בעירוי שמערה מכלי ראשון, לא סגי להכשר בכלי שני, אלא צריך להראות עליו מכלי ראשון. אומר הרמו, הגה, כל הכלים שיש בהם סדקים או גומות או חלודה, והוא בתוך הכלי ולא יוכל לנקרן או לנקותן, אין להגעילן, וצריכים ליבון במקום הסדק והחלודה. כלים שמשתמש בהם בחמין כפי תשמישן הכשרן, אומר המשנה ברורה, דכבולעו כך פולטו. שיניים תותבות שבלוע בהם חמץ ממאכלים חמים שאכל, וכן סתימות המצויות בשיניים שדינם כשיניים תותבות, כפי שכתבו רב שלמה זלמן, הסייבולר והרב יושי, כתב המרשם, שאף על פי שלעניין בשר וחלב אין צריך להכשרן, משום שיש לסמוך על דעת האיסור והיתר, שכל שאין אדם בינוני נכווה מחום המאכל, אין המאכל נחשב כמי שהיה צולדת בו, בצירוף דעת הרדב"ז וחמודי דניאל, שאין מאכל מבליעתם איסור בדבר אחר, אלא אם כן שוהה עליו מעט. מכל מקום לעניין פסח שהחמיר בו יותר, יש להחמיר להדיח את השיניים על ידי עירוי מים רותחים. מאידך בשו"ת בית יצחק כתב, שכיוון שאין אדם בולע רותחים, אין השיניים בולעות ממאכלים רותחים כלל, ולפיכך אף לעניין פסח די בהדחת הפה. ומכל מקום כתב, שאם אין טורח מרובה ואפשר להסיר את השיניים התותבות, יש להסירן ולהדיחן במים רותחים. וכן דעת החזון איש, שאין צריך להגעיל שניים תותבות לפסח, משום שהמאכל שאפשר לאוכלו אינו רותח בשיעור שיכול להבליע, וכשהוא נמצא בפה אינו נחשב יותר מכלי שני שמעיקר הדין אינו מבליע. מוסיף הסטייפולר, שאף הנוהג לאכול חזרת מורסגת בפסח שהיא דבר חריף, המפליא דבר הבלוע, אינו צריך להגעיל את שיניו, משום שאין דבר חריף מפליט את הבלוע אלא לדוח הקסקין, ונשיכת השיניים אינה נחשבת כדוח הקסקין. ועושים שאף אם נחשיב את השיניים כסקין, מכל מקום הלא החזרת מורסגת כבר, ואף אותם אוכלים פסח בצל וצלון שאינם מורסקים, דעת הסטייפולר שאינם צריכים להגעיל את השיניים מחמת הטעם ששיניים אינם נחשבות כסכין לעניין הפלטה. ומכל מקום, למעשה דעת הסטייפולר שיש להימנע מלאכול או לשתות דברים רותחים מ-24 שעות קודם סוף זמן אכילת חמץ ועד לאחר הפסח, שמא יפלוט מן השיניים טעם החמץ בפסח. אלא שבלאו הכי אין בני אדם רגילים לשתות משקה חם כל כך אם לא בטעות, שהרי כל שיכול האדם להחזיק את הכוס בידו אין המשקה נחשב כרותח לעניין זה. אכן אם אכל או שתה חמץ רותח, דעתו שמשתה לאחר מכן כוס משקה חם באותה מידת חום, יוכשרו שיניו בכך. וכתב רב שלמה זלמן, שהואיל והסיבות שבשיניים בולעות מדבר גוש, ונוהגים להכשיל דבר גוש ככלי ראשון, וכן ייתכן שבולעות מדבר חריף, יש להקפיד שלא לאכול מאכלי חמץ חמים או חריפים 24 שעות קודם הפסח. ואכן כשעושים כן, אין צריך להחביר שלא לאכול בפסח עצמו דבר חריף או חם, מפני שמניעת שמחת יום טוב שתיגרם במניעת האכילה נחשבת כמקום הפסד מרובה. ויש לסמוך בזה על דעת הפוסקים הסוברים שנותן טעם לפגם מותר בפסח, וכן לצרף את דעת הפוסקים שרק חיתית נחשבת כדבר חריף לעניין השבחת דבר הפגום. והוסיף שם שנכון מאוד להגעיל את הסתימות שבשיניים על ידי שתיית מים בשיעור חום שרגיל לשתותם תמיד, די לבערך 70 מעלות, שהרי אין אוכלים ושותים בחום גבוה מזה. אמנם לעניין בשר וחלב כתב שאין צריך להחמיר בזה, מפני שסומכים על כך שהמאכל נפגע מחלל הפה לגמרי ואף מה שנבלע בשיניים. לכן דעת הרבי דיושיב שכיוון שיש אנשים השותים כוס תה בחום שהיה צולדת בו דיינו 70 מעלות, יש להחמיר להגעיל את השיניים התותבות לפני פסח. לכן יש להימנע מלאכול חמץ חם 24 שעות קודם זמן איסורו. אכן, לעניין בשר וחלב כתב שהעולם מסתמכים על כך שהבל הפה פוגע מהר באופן שאף דבר חביב שאוכל אחר מכן אינו מתקנו, ולכן אין צורך להכשיר שיניים תותבות מבשר וחלב. מלכת יצחק כתב שהמדדיקים מגילים את השיניים לפני פסח. ולשתות כוס תה בערב פסח שחל בשבת כדי להגיד את שיניו, דעת הסטייפולר ורשתם זלמן, שלא נשאר כתיקון כלי, ומשום שלא נעשה תיקון מיד בשעת ההגנה עד שעת איסור חמץ. ושוב מלכת יצחק כתב בשם הרב שטרנבוך עצה לדבר להגעיל את השיניים בערב שבת, ובשבת לשוב ולהראות עליהם מים רותחים מכלי ראשון והסכים עמו. ובמקום שעלולות השיניים התותבות להתקלקל עם יגילן, כתב השבט הלוי שאפשר להגיד אותם בכלי שני, שאף הפי שהתבנגו מדבר גוש, מכל מקום, כיוון שיש להקל בדין דבר גוש בשעת הצורך, ואף אין מצוי שאוכלים מאכלים חמים בשיעור שהיה צולדת בו, יש להקל בדבר. אך כשאפשר להגילה ולא שהתקלקלו, כתב שבט הלוי שהגילה בכלי ראשון, או על כל פנים על ידי עירוי מכלי ראשון. אז אמרנו, כלים שמשתמש בהם לחמים כפי תשמישן הכשרן. אם תשמישן בכלי ראשון, כגון קו שמגיסים בו בקדרה, צריך להכשרן בכלי ראשון. שמגיסים בו בקדרה, אומר המשנה ברורה לדעת הישומרים המובא בתור יורדי סימן קחוף א', שדבר שתשמישו בכלי ראשון על האש, הכשרו גם כן בכלי ראשון, העומדת על האש דווקא, והקו הזה שמגיסים בו הגדרה בעודו על האש, צריך להגיל גם כן באופן זה. ואף דבר שבלה בכלי ראשון שחומו גבוה ממעמדות, כגון ציר לחץ, כתב רב שלמה זלמן שאין צריך להגילו בחום גבוה יותר ממאה מעלות, אלא די בכך שיהיו מי הגלתו חמים בשיעור 100 מעלות, שאם לא כן היו הפוסקים מזכירים שיש להפיד על כך. חדת הרב יושי ורב ניסים וביארו שחזל אמרו שחום של מים המעלים רתיחות מפליט את הבליעות שנבלעו בפי בכל חום שהוא. עושים רב ניסים שמטעם זה אפשר להגיל במים המעלים רתיחות אפילו כפי שדלה משמן רותח, אף על פי שחום השמן גבוה מחום מי ההגנה. ולעניין הגנת כלי שבנה בית היתר, כבר התבאר מאל. כדבר שבנה בכלי ראשון שהעבירו על גבי האש, כתב אבו מגודם שאפשר להכשירו בכלי ראשון שלא על גבי האש. אלא שנוגעים לכתחילה להגיל הכל על גבי האש, ביורה המעלה רתיחות. והחזמיש כתב שאפשר להכשירו בכלי ראשון שלא על גבי האש, והוסיף שכל שכן שאפשר להגילו בכלי ראשון שעל גבי האש אף אם אינו מעלה רתיחות. ואם מערה מהגדרה ואם תשמישן בכלי שני, הכשרן בכלי שני, כגון כפות קטנים שתשמישן רק בקערות, די להכשרן בכלי שני. הכשרן בכלי שני, ואם מערה להגדרה, לקערה לידי מסגת, כבר ידבר ברכות בשול לשבת שאחרה לשבת בכלי שלישי. לגבי דברים המונחים בכלי שני ביחד עם דבר גוש רותח שלא בכלי ראשון ונוגעים בו, כבר כתוב לאל בסימן תף למדי שיש להחמיר להחשיבם כמי שבלעו חמץ בכדי ראשון. וייתכן שיש להחמיר בהם אף כשמונחים יחד עם דבר גוש בכלי שלישי. ואם היה חומת הפשיש שבכלי שני בשיעור שנוח לאכילה ברציפות, דעת רבי דושב שאפשר להקל שלא להגעיל את הכלי. וכלי, אומר השולחן ערוך, שמשתמשים בו בעירוי שמערה מכלי ראשון, לא סגי לב הכשר בכלי שני. ואפילו כלי חדש לא נשתמשו בה מעולם, רק פעם אחת נשפך עליו עירוי של חמץ בכלי ראשון, לא מספיק לו עכשיו של כלי שני, דהי נשפוך מים רותחים בתוך כלי ואחר כך יכניסם. והטעם, דבלוע שנתבע על ידי עירוי החמים לכלי ראשון, אינו נפלט מן הכלי כי אם על ידי עירוי גם כן. ואפילו בדיעבד לא מהנה על ידי הכשר בכלי שני. אלא צריך כלי שמשתמשים בו בעירוי שמראה מכלי ראשון לא מספיק בהכשר של כלי שני, אלא צריך להראות עליו מכלי ראשון, וצריך להיזהר שלא יפסיק הקילוח. ודעת שעירוי לא מועיל אלא בזה שתשמישו גם כן היה על ידי עירוי, אבל כלי שתשמישו היה על ידי כלי ראשון לא מספיק להכשירו בעירוי אלא בכלי ראשון ממש. כשמערים מים רותחים על גבי כלי חמץ, כגון שיש, כגון שיש, הבדוע עם החמץ, כתב שרצים ושמקרים קודם שאין להראות מכלי המיועד לבישול בפסח, כגון קוקום של פסח. ובטעם הדבר כזה בשחלום, כשאם יעשה כן, יעלו העדים מהכלי התחתון על ידי הכילוח ניצוק, ניצוק ויביאו טעם החמץ בכלי העליון. נוסיף לשולחן ערוך הרב שמטעם זה נוהגות אנשים שלא נשתמש בפסח בגדרה שיראו ממנה על גבי כלי חמץ מתחת לאבן מלובנת כדי להגילה, אלא שאם כבר השתמשו בגדרה זו בשתו בה בדיעבד אלא מאכל נאסר. וכן עניין בישול בשבת התבהר בשתיבור ובירכות שבת שתבלין שיראו עליו מכלי ראשון באופן שלא נפסק הפילוח נאסר התבלין אף בדיעבד כדין דבר של בשל בכלי ראשון. ומובן מדבריו שאם נפסק הקילוח לא נאסר. אומר הרמ"א, כל הכלים שיש בהם סדקים או גומות או חלודה והוא בתוך הכלי ולא יוכל לנקרן ולנקותן, אין להגעילן וצריכים ליבון במקום הסדק והחלודה. כל הכלים שיש בהם סדקים, משום חשש חמץ באין דאי מועיל לו הגנה. והוא בתוך הכלי, ומבחוץ לכלי אין צריך להחזיק ששם חמץ באין באגומות. אומר משתבור רבים שואבים בכלי מיורה גדולה ודרך להתדבק גם מבחוץ חמץ, אז יש כפי דאף מבחוץ, ולחמץ באין אין מי הגנה פולטים. אז כל הכלים שיש בהם סדקים או גומות או חלודה והוא בתוך הכלי ולא יוכל לנקרן, אין להגילן, והוא הדין כיסוי כלים המחובל בצירים שאי אפשר לנקות, או כערות עם אוזניים כאין צירים, אף מבחוץ החמץ נכנס שם כידוע ואי אפשר לנקות, אין להגילן כלל, אלא צריכים ליבון במקום הסדק והחלודה. ואם אפשר להסיר את הידיות מהסיר, דעת הרב אוזנר שצריך להסירם, ועל כל פנים להרפות את החיבור בינם לבין הסיר, מפני שמצוי שהן מתרופפות במשך הזמן ונכנס חמץ ביניהן לבין הסיר, וכשיש שם חמץ בהן יש להסירו לפני העגלה. ולגבי עגלת כלים חדשים משומן איסור שנמרח עליהם ואינו איסור באין לטעם בלבד, דעת הרב אוזנר שאף שמדדין אין צריך להסיר את הידיות שלהם מפני כמה צדדי יתר, מכל מקום המעדר להרפותן תבוא עליו ברכה, מידך דעת הרב יושב שצריך להסיר את הידיות, ואם אי אפשר להסירן צריך ללבן את הכלי באותו מקום. ולעיל כבר התבעיה שבזמנים הרבה פוסקים שאין צריך להגעיל מעיקר הדין.